שלום, תכף נארח פה איש מאוד מסקרן ומאוד מיוחד, אבל לפני שנגיד לו שלום, נספר לכם על נותנת החסות שלנו, אינטל איגנייט, שעד היום 18 חברות שהשתתפו בתוכנית עשו כבר פיילוטים או POCs עם גופים בתוך אינטל, וכל החברות שעברו בתוכנית גייסו יותר מ-700 מיליון דולר, לדעתי אפילו יותר, אני בטח לא מעודכן. אז אינטל איגנייט היא תוכנית תאצה עבור סטארט-אפים שנמצאים בשלבים מוקדמים, שהמטרה העיקרית היא לעזור ליזמים מובילים להאיץ את הסטארט-אפ שלהם באמצעות תוכנית אישית שנתפרת עבור הצרכים הייחודיים שלהם. לאורך התוכנית מתקיימות באופן שבועי סדנאות והכשרות בתחומים מגוונים במרכז העשייה הטכנולוגית והיזמית, בתחומים כמו פיתוח מוצר, אסטרטגיה עסקית, שיווק ופיתוח עסקי. התוכנית כולה מלווה במנטורינג צמוד של החברות שמשתתפות בתוכנית, על ידי הטובים ביותר באינטל ובכלל מהתעשייה. התוכנית הזו, אינטל לא דורשת לא מניות בחברות שמשתתפות או כל תשלום אחר, אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר ועוסק בטכנולוגיות עמקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סקיוריטי ועוד, כנסו לאתר ותגישו מועמדות, intelignite.com, intelignite.com, הכי פשוט שיש. שלום לג'ון מדווד.
שלום לפרנק.
מה העניינים?
אני בסדר גמור, סבב.
אנחנו מלא זמן רצינו לארח אותך פה, איכשהו לא יצא, עניינים טכניים, אתה גם בן אדם מאוד עסוק.
היה איזה פנדמיה, אני זוכר.
מה? כן? אז ג'ון, למי שלא מכיר אותך, אתה המייסד של ארקאוד.
אני באמת המייסד.
מה זה ארקאוד, למי שלא יודע?
היא הקהילה הגדולה ביותר בעולם, דמוקרטית, שמאפשר השקעות בסטארט-אפים בצורה אפקטיבית וקלה. ואנחנו מונים היום 220 אלף משקיעים בסך הכל.
וואו.
מ-190 מדינות. אתה, על מנת להצטרף, אתה חייב להיות מה שנקרא משקיע קשר, או קשיר.
קשיר.
אבל זה לא בעצם המשמעות, אין לזה שום קשר לקשרות. זה פשוט, אם יש לך נכסים שמתאימים את החוק, ובארץ זה 8 מיליון שח נכסים חוץ מהבית.
נכסים נזילים?
כן, כן. ובארצות הברית זה מיליון דולר, יותר קל. בארצות הברית, לבד יש קרוב ל-20 מיליון בתי אב שיש להם כזה דבר, שזה מדהים.
כן.
ואנחנו, you know, מקווים שבבוא הזמן יהיה לנו, you know, מיליונים, ולא רק 200 אלף, אבל בינתיים, ה-200 אלף האלה השקיעו קרוב ל-2 מיליארד דולר. וההשקעות שלנו עושות אותנו המשקיע הפעיל ביותר בארץ בינתיים.
קצת במספרים, נניח
340 חברות, you know, סטארט-אפ.
וואו.
מתוכם 60 כבר ביצעו אקזיט. 20 חברות שסגרנו אותם. ועוד, you know, 240 שחיים ונושמים בינתיים ועושים חייל.
אז תכף נחזור לארקאוד, אבל אתה בכלל התחלת בציונות, נכון? הגעת מעולם אחר.
אני הגעתי מארצות הברית.
כן, שומעים במבטא.
כן, כן, ולצערי, אחרי כל כך הרבה זמן אין לי תירוץ שלא מדבר עברית הרבה יותר טובה, אבל אני עובד בעיקר באנגלית.
כן.
אני יזם סדרתי, בניתי החברה הראשונה, הסטארט-אפ הראשון היה עסק משפחתי בתחום התקשורת בסיבים אופטיים, חברה בשם מרת. אני ואבא שלי, זכרו לברכה, מכרנו אותו לחברת אמקו, חברת הנפט הענקית היום, British Petroleum. אחר כך עשיתי סטארט-אפ שנקרא Accent Software, היה לו הנפקה בנאסדק ב-94, ואחר כך הקמתי אחד מהקרנות הראשונות בארץ בשם Israel Seed, וזה היה במרטף שלי כמה שנים. השותפים שלי היו אנשים כמו ניל קוהן, מייקל אייזנברג, אלן פלד וכולי.
מאבות המזון של תעשיית ההון סיכון הישראלי.
כן. ואז אחרי 11 שנה הקמתי חברה בשם ורינגו, שהוא בעצם היה טיק טוק, אבל 15 שנה מוקדם מדי. התעסקנו בקטעי וידאו קטנים, שאפשרנו לאנשים לקבוע כוידאו רינגטון. וזה הנפקתי בניו יורק סטוק אקסצ'יינג' ב-2010, וב-2012 הקמתי את ארקראט, אז אנחנו כמעט 10 שנים. אנחנו נחגוג את 10 שנים בסמט, הכנס הגדול שלנו בהתחלה השנה הבאה.
אתה יודע, אני מסתובב הרבה בעולם ופוגש אנשים מהתעשייה, והרבה מאוד אנשים, עזוב את השנתיים של הפנדמיק, באים לישראל במיוחד בתקופה הזו של הסאמיט, כי זה סוג של אירוע מאוד מאוד מיוחד שקורה פעם בשנה, והם ככה מתאמים את כל הפגישות מסביב לאירוע שלכם. כמה אנשים אמורים להגיע?
העיקר זה כמה רשומים. אז לפני שנתיים שהיה לנו את האחרון, זה היה 23,000 נרשמים. מתוכם 6,500 היו בתוך הבניין,
וואו.
בבנייני האומה.
אוקיי, כמה מתוכם מחול?
הרוב. זה אלפים שבאים מחול. השנה אנחנו מקווים שזה יהיה 30 או משהו אלף נרשמים. לא יודעים איך אנשים יגיבו. יש איזושהי דחף, אני חושב, שמהווה היום ממש עניין רציני להגיע, להשתתף ולהצטרף לקהל, אז אנחנו נקווים שזה יהיה גדול מאוד.
אבל הרבה לפני היזמות הסדרתית, נכון? היית
פעיל בקמפוס.
פעיל בקמפוס, לטובת ישראל, נכון? מה היה שם?
אני גדלתי בבית פוליטית, בחוף המערבי שבקליפורניה, בארצות הברית, הייתי פעיל נגד מלחמת וייטנאם, ו... הצטרפתי לכל כך הרבה קמפיינים, ולמדתי איך להתארגן, איך להיות community organizer, נוסח אובמה, אבל קצת אחר. והגעתי לאוניברסיטת קליפורניה בברקלי, שזה היה הקמפוס הפוליטי ביותר.
בטח, הפרוגרסיבי, הליברלי.
ושם, אחרי שביקרתי בארץ, ב-73 לפני מלחמת יום הכיפורים, נתקלתי בהתקפה חסר תקדים נגד ישראל עם פרוץ המלחמה, והיו אנשים בקמפוס שקראו להשמדת ישראל ומוות ליהודים, ואת זה לא הייתי מוכן לסבול, והקמתי ארגון פרו-ישראלי בקמפוס, Israel Action Committee, והתחלתי לא רק לארגן פעילות בקמפוס הזה, אבל גם בקמפוסים שונים בכל החוף המערבי, ובסוף גיסו אותי הסוכנות היהודית, ואמרו לי, קח אוטו ישן, הרבה תעמולה, באיזה פרוג'קטור 16 מילימטר, ותסתובב בין הקמפוסים, ואנחנו נשלם לך $600 לחודש, ובשבילי זה היה חלום. זה היה אחד מהג'ובים הראשונים שלי בחיים, ובזה התחלתי את הקריירה שלי בוא נגיד, איש שעובד בפרסום הדניסה על ישראל, איך מפרסמים את ה-good news. ועם זה הגעתי ארצה בשנת 80.
מה גרם לך לעשות את המעבר הזה, לעלות לישראל?
האמנתי באידיאולוגיה הזאת. אוקיי, אני ביקרתי בארץ, בעצם... הרגשתי קשר, אוקיי? רציתי להיות חלק מההיסטוריה שאני ראיתי במו עיניי, ולא רק לקרוא ספרים או להיות בסטדיום ולמחות כפיים על שחקנים, אני רוצה לשחק, אוקיי? וליהנות מכל התהליך. אז באתי לכאן, אבל באיזה ביקור אחד ברפאל עם אבא שלי הגיע כדי לראות איך אני מסתדר כאן. הוא לקח אותי כמתרגם, לא היה שום סורך, הם דיברו אנגלית הרבה יותר טוב מאשר עברית שלי, אבל בסוף הפגישה, החבר'ה פנו עליי, ושאלו אותי בנימוס מה אני עושה, ובעברית, ואני עניתי, אני עושה קצת הדרכה לא פורמלית בתור טור גייד, ועובד כמה חלטורות, ואחד הסתכל עליי, אמר, איזה בזבוז טוטלי. ושאלתי, מה פתאום? WTF, מה פתאום? למה אתה לא רוקד איתי הורה על ההגשמה הציונית שעשיתי? והבחור מסתכל עליי, אמר, לא, אתה, you don't get it. אתה לא תופס. כמוך, יש לנו אלפי אנשים. כמו אבא שלך, יזם, סדרתי, אין לנו הרבה. זה היה שנת 82. לא היה קרן הון סיכון אחד בארץ, אם אתה יכול לדמיין.
כן.
אז בזה בעצם גרם לי על הדרך חזרה מאותו פגישה, מפרץ חיפה, זה דווקא היה ברפאל. אז שאלתי את אבא שלי, דאד, what do you do? מה זה פייבר אופטיקס?
עד אז לא ידעת מה אבא שלך עושה?
בכלל, אני למדתי היסטוריה באוניברסיטה. אוקיי, הייתי פוליטית, מה אני ידעתי מההייטק?
בחור הומני הכי שיש.
לגמרי, ליברל ארטס, מן, all the way. והוא אמר לי, בני, זה מתחיל עם חוק אום, with Ohm's law of electronics. And anyway, תוך שבוע הוא שכנע אותי לעבוד איתו, הוא נתן לי $100 לחודש בתור מסכורת, ואמר לי לקשור קשרים עם עוד גופים כמו רפאל, ובסוף אני גייסתי לו כסף מחברה ישראלית, לא היה קרן, בשם ECI Telecom, שהשקיעו $600,000 בחברה שלנו, וזה זה התחיל את הקריירה שלי בתור מגייס כספים לסטארט-אפים.
מדהים. אז ככה היה המעבר, הערה שולית של מישהו באיזה ביקור במפעל ברפאל, בעצם הדליק אצלך את הכל.
את הכל, ואבא שלי אפשר, אוקיי, שאני, you know, עם סכום עתק של $100 לחודש, seed money.
אז התחלת בתור פעיל ציוני, אבל במידה מסוימת גם הפעילות שלך לאורך השנים, יש לה איזשהו מרכיב ציוני, נכון?
לגמרי.
מה?
תראה את מה שקרה כאן ב-40 פלוס שנה שאני חי בארץ, וזה לא בגללי, ואני פשוט משתתף ומתפעל מהגידול וההתקדמות. אנחנו היינו אז מדינה של 2 מיליון אנשים, אנחנו כמעט 10 מיליון היום. אנחנו, לא היה לנו הייטק חוץ מכמה חברות דפנס ו אירוספייס, והיום אנחנו מעצמה עולמית בתחום הסטארט-אפים. אנחנו אחד מהכלכלות המובילות ואחד מהמדינות החזקות, ואני מקווה שאנחנו אחד החברות שפותרות בעיות עולמיות וגורליות לאנושות. והציונות שלי היום התרחבה לממדים אחרים, אלא שאני חושב שהתפקיד שלנו זה לא רק לבנות עוד מדינה, זה טוב מאוד שיהיה מדינה חזקה ליהודים, אבל התפקיד שלה זה ליטול חלק בלהביא פתרונות שהם לגמרי נחוצות לכל האנושות היום, אם זה לאוכל או לאקלים או לאג-טק או להלפקר וכו'. ואתה רואה פשוט את היכולת כאן לא רק לעשות אקסידים וסטארט-אפים וחדי קרן ברבים, אבל חברות שבאמת נוטלות חלק פתרון אמיתי באנרגיה או במוביליטי וכו'. והסטריה הרחב של היזמות הישראלית עושה לי טוב, ונותן לי את היכולת לעשות את הג'וב שלי ב-R-Crowd מול המאות אלפי משקיעים שמתעניינים בלעשות כסף, אבל הרבה הרבה מתעניינים גם בלעשות אימפקט. הם רוצים מה שנקרא שורה תחתונה כפולה, שהיא בסוף מתבצע בלעשות כסף והרבה, אוקיי, באקסיט, אבל גם לעשות you know, משהו טוב גם בהרבה.
אז בוא נדבר באמת על ארקאוד, איך זה עובד הגוף הזה? כלומר, מאיפה הגיע הרעיון?
הרעיון הגיע מ, you know, עשרות שנים של פעילות בתור משקיע, venture capitalist, angel investor, וגם בתור יזם. ורציתי לשדך את שניהם ביחד. וראיתי שאין דרך למי שהוא לא חלק מהברנצ'ה ליטול חלק בזה, במיוחד אם הוא גר רחוק. זאת אומרת, אם אתה גר בלוס אנג'לס או בטוקיו או ג'והנסבורג, ואתה רוצה להשקיע ביזם ישראלי בסטארט-אפ שלו, לא קל. אתה צריך לבוא לכאן, אתה צריך איכשהו להגיע אליו, אתה צריך למצוא עורך דין, אתה צריך לארגן קבוצה של עוד אמי, זה פשוט משימה בלתי אפשרית. Mm-hmm. אז רציתי שזה יהיה קל, כמו להרים טלפון לברוקר שלך, או להגיע לאיטרייד, או לשוואב, ולבחור מניה, שתוכל לבחור סטארט-אפ. ויכול להיות כל סטארט-אפ בתחום של הסייבר, או בתחום של המזון, או בתחום של התקשורת, או הסמי-קונדקטורס. ומה שאנחנו עושים, אנחנו עוברים כל חודש על מאות סטארט-אפים, וכמו VC, אבל גדול, אנחנו בעצם מחליטים לעשות טריאז' ולקחת אולי, מתוך ה-200 שעושים אנליזה, לוקחים איזה 20-30, איתם נפגשים, עושים דאון סלקשן עד 3-4, איתם נכנסים למסע ומתן, וכמה מהם אנחנו או מובילים סיבוב, או מצטרפים לסיבוב קיים. אבל ההבדל בינינו לבין, קרן, נורמטיבית וכו', אנחנו רק מתחילים את התהליך ברגע שחותמים term sheet. אז אנחנו עושים סיבוב גיוס על הפלטפורמה, מודיעים על ההזדמנות ל-220 אלף איש. זה מהווה איזה מין מגפון, ענק, שבאמת מפרסם את הסטארט-אפ ברבים, ואנשים יכולים לבחור באיזה סטארט-אפ הם רוצים להשקיע. המינימום הוא $10,000. יש כאלה שמשקיעים מיליונים ואפילו יותר מ-10 מיליון
בעסקה אחת.
ואז אנחנו מאגדים את הכל ביחד וכותבים צ'ק אחד לחברת הסטארט-אפ, ויושבים על הבורד ומתחילים לעבוד. והיום לכל איש הון סיכון, הדבר החשוב ביותר, זה לא המיון או הבחירה של הסטארט-אפ, זה הערך מוסף שהאיש הון סיכון או הקבוצת הון סיכון נותן לסטארט-אפ. עזרה בגיוסים נוספים, עזרה בקשרים עם חברות, עזרה עם המדיה, ואנחנו עם המסה של ה-220 אלף מהווים מכפיל כוח בצורה בלתי רגילה לסטארט-אפים, ועושים הרבה השקעות המשך, אוקיי? ממש. זאת אומרת, באופן סטטיסטית, רוב הכסף שלנו מושקע בסטארט-אפים, לא בסיבוב הראשון, אלא בסיבובי המשך, שזה שונה לרוב, רוב ה-VCs משאירים קצת כסף להמשך, אבל אנחנו חיים על ההמשך.
אז בואו נחשוב, יש איזה sweet spot שלכם? אתם מעדיפים חברות צעירות, בוגרות, באמצע?
זה, ה-sweet spot שלנו זה הכל.
אוקיי.
תסתכל עליי, אני אוהב לאכול. ואני רוצה הכל. אוקיי? ואנחנו בפירוש sector agnostic, זאת אומרת, אין לנו sweet spot ספציפי. יש לנו 50 חברות health tech, 30 חברות cyber. היום זה 20 ag ו-food tech, energy, הכל. וגם אנחנו משקיעים מ-seed ו-pre-seed כל הדרך עד, pre-IPO. וזה בפירוש כדי שאנשים יכולים לבחור ולבנות פורטפוליו מגוונת שלהם, ויש לנו גם קרנות, ובתוך הפלטפורמה שלנו, בעצם הצבנו 40 קרנות, okay? רובם שלנו, חלק חיצוני, זאת אומרת, אנחנו משקיעים גם בקרנות ישראליות, כמו, you know, Tendi, או גלילות, או בארצות הברית, US Venture Partners באירופה, AX, וכולי, ופשוט המטרה הזו לעשות דמוקרטיזציה, לעשות בעצם גישה נוחה למשקיע האינדיבידואלית לתוך הברנצ'ה של הוונצ'ר, על ידי בחירה של עסקאות בודדות, ואתה בעצם do it yourself, you know, build your own portfolio, או על ידי זה שאתה משקיע בקרן.
בקרן פנימית שלכם, שבעצם אתה diversifying.
בדיוק, יש לנו קרן בשם OC50, שזה our crowd 50. המינימום בקרנות זה $50,000. ב-OC50 אתה מקבל 50 חברות, כל אחד עם $1,000 השקעה, וזה
מפוזרת.
מפוזרת, והתוצאות הן, אנחנו כבר בסדרה שביעית, זאת אומרת, בנינו 7 קרנות כאלה, יש כאלה שמשקיעים בכל אחד מהסדרה, יש כאלה שהתחילו יותר מאוחר, וזה עובד, מפני שהדיברסיפיקציה, הגיוון, הוא כזה מולטי-וקטור, סקטור, סטייג', ג'יאוגרפי. מה שמעניין היום, שרק 50% מהחברות הן ישראליות.
זה לא היה ככה פעם, נכון? זה התחיל
פיור ישראל. זה התחיל ממש פיור ישראל, ואנשים שואלים, האם זה לא סתירה נגד הציונות שלך? אמרתי, ההפך. ההתבגרות של ישראל כמעצמת על בתחום ההייטק, מהווה לא רק על ידי זה שהרבה כסף מגיע לכאן, ואנחנו מאפשרים להשקעות, אבל שהכסף יגיע מכאן לשם, ובונים מין hub וspokes ו-network עולמית, שבעצם נותן למשקיע הישראלי להשקיע גם באסיה או בארצות הברית, אבל גם הרשת, וכולם באים לכאן בסמט, כולם קשורים לישראל, כולם יודעים שאנחנו ישראלים, וזה ממש כיף, מוכרח להגיד.
יש משקיעים אפילו מהמזרח התיכון, נכון?
עוד איך, אנחנו, יש לנו סניף היום UAE.
איחוד האמירויות, כן.
כן, והוא מאוד פעיל, ומבצעים השקעות בחברות שם. אנחנו משקיעים, you know, בקרנות שם, בחברות שם, וגם מביאים השקעה מה מפרץ לכאן, ואנחנו סופר פעילים, ותהיה חדשות מאוד מעניינות בהמשך, ואולי נחזור.
למה בהמשך? בואו תפרסה, אתה כבר פה.
זה שויה, כמו שאומרים. אבל זה באמת, אנחנו בונים שם תשתית שתאפשר גם לחברות שלנו, שכולם רוצים לעשות עסקים שם, אבל גם תאפשר לעשרות אלפי משקיעים משם שמחפשים אופקי ההשקעה בארץ. ותשמע, חתמנו עם האמירויות על הסכמי אברהם, אני הופעתי ב-CNBC ושאלו אותי, כמה כסף, you know, תכלס, יצא מזה? ואני הלכתי, אני חשבתי רחוק ואמרתי, זה יהיה לפחות $10 מיליארד חדדי תוך שנים הקרובות. והחבר'ה שלי בחברה מאוד כעסו עליי, אמרו, מדבר, אתה מגזים, זה לא יהיה כל כך הרבה. אבל קיבלתי שיחה מסבח אלבנאלי, שהוא האיש שלנו במפרץ, הוא אמר, למה הקטנת כל כך? אתה יודע שזה הולך להיות $100 מיליארד. ולפני כמה חודשים, שר הכלכלה של האמירויות אמר שהוא צופה $1 טריליון.
בסחר הדדי בין שתי המדינות?
אז לך תדע.
אוקיי. מבחינת החברות שמגיעות ומתחילות לעבוד איתכם, איך זה עובד? סוגרים על, נניח, השקעה של 5 מיליון דולר, נניח, זה השקעה בטוחה, או שאתם סוגרים עסקה ואולי לא תצא לפועל כי לא יבואו מספיק משקיעים מטעמכם? איך זה עובד?
זה עובד בעיקר בתור חתימת term sheet. ואחד מהסודות הלא כל כך סודי של הענף שלנו, זה שחותמים term sheet, אתה לא יכול לקחת את זה לבנק.
כן.
אוקיי, אתה תצטרך לעבור diligence ולראות שזה ייסגר. ולצערי, חלקים מהעסקות לא נסגרים. אצלנו, אנחנו מאוד רגישים לזה. בגלל המודל המיוחד שלנו, אנחנו אז די מקפידים לא להפריז על הסכום, להגיד, אוקיי, אנחנו נשקיע 3, 4, 5, 10 אפילו מיליון דולר, רק אחרי שאנחנו עשינו את הבדיקה אצלנו מול משקיעים, יש לנו כל מיני כלים כדי לדעת כמה נוכל לגייס, ואפילו שעושים את ההשקה של ההזדמנות על האתר, אוקיי, תוך כדי שימוש באפליקציה ואימיילים וביקורים, אנחנו מקבלים מין machine learning algorithm שאומרים לנו איך זה הולך להיות, האם נגיע ליעד, ודי מדווחים מול החברה, יותר מ-90% מההזדמנויות אנחנו סוגרים על היעד ועל מה שחשבנו, ואם לא, או מבקשים יותר זמן כדי להמשיך ולהשלים, או שואלים את החברה, אנחנו חלק מסינדיקט, אז שואלים האם אתם תסתדרו עם 500,000 דולר פחות, וזה נסגר די בסדר. היו מעט מאוד, פחות מכמה השקעות שבאמת נכשלו לגמרי, אבל זה גם קורה.
כן, אתה פעיל בשוק מתחילת שנות ה-80, אנחנו בקיץ 22 מקליטים את הפרק הזה, מה קורה בהייטק היום? אנחנו באמת במשבר חדש, או שיש לך פרספקטיבה אחרת?
Well, זה משבר עולמי בשווקים הפיננסיים. והמשבר הוא לא רק בהייטק, המשבר הוא באנרגיה ומזון, ומלחמה, ומתכות, והכל, אבל יש לזה השפעה ישירה על הענף שלנו. והמזל שלנו הוא שהענף היא כל כך בריא, וכל כך פעיל, שנראה לי שהשנה אנחנו נשמור כמדינה וכאיקוסיסטם על הרמה המזדזע של שנה שעברה. שנה שעברה השקיעו כאן 25 מיליארד דולר, שזה פי 10 מה שהשקיעו כאן לפני 10 שנים. אוקיי, זה גידול של 1000% בעשור. ואם נשמור על הרמה הזאת, לא be a miracle. זה הולך להיות נס. ואצלנו אנחנו, יש לנו מנטרה flat is the new up. זאת אומרת, אם אנחנו יכולים לשמור על ההישגים שהגענו אליו אשתקד, דיינו. Okay? זה טוב מאוד. ואנחנו כחברה מגייסים לפחות על החצי השנה הראשונה של 22, באמת מספרים די דומים לאשתקד. אנחנו היינו מעדיפים לגדול בקצבים של 100% וכו', אבל השנה מול המשבר, אם אתה יכול לשמור, אם אתה בתור סטארט-אפ יש לך runway של 2+, אתה בסדר, אבל יש הרבה חברות שאין להם את המשאבים האלה, והם חייבים לגייס במצב הנוכחי. וכפי שאתה יודע, בתור יזם, זה לא קל כמו שהיה לפני חצי שנה או שנה.
אז מה, איך היזמים שהשקעתם בהם, או בכלל האקוסיסטם מתנהג עכשיו, מה אתה רואה?
אני רואה מין הפרשה שבין הטובים לבין הפחות טובים. והטובים מצליחים לא כמו שהיה, אבל מצליחים די בסדר. אלה שהיה להם בעיות, אם זה חוסר עומק בצוות הניהול, אם זה עדיין עוד לא עשית product market fit כמו שצריך, או אין לך את ה-revenues הדורשים, אתה מתקשה לגייס. והמשקיעים הרבה יותר זהירים, והרבה יותר בעצם עובדים לאט. זאת אומרת, you know, לפני חצי שנה, שנה, אנשים היו משקיעים תוך שבוע, מהיכרות פשוט, ובגדול, היום אתה לא רואה את זה.
וגם מדובר במשקיעים שלכם?
ודאי. זאת אומרת, המשקיעים שלנו התחילו באמת לקחת זה יותר בשוויה שוויה, והם מחפשים דילים. אז אנחנו מחפשים את הדילים עבורם. וכפי שאתה יודע, ב-downturns, במשברי שוק, זה הזמן להשקיע. זאת אומרת, היסטורית, הווינטג'ס, השנת...
בציר.
בציר של ה-venture capital, הופך להיות הכי טוב שיש לך downturn. למה? מפני שאתה משקיע לפי מחירים זולים. וגם מי שאתה משקיע בדרך כלל, הוא הרבה יותר resilient, הרבה יותר you know, יכול לעמוד מול you know, קשיים ומשברים. ואני צופה שההשקעות שמתמצאות עכשיו, ב-22, הולכים להניב פירות בצורה בלתי רגילה בעוד 15 שנים.
כמעט, כי השווים עד היום היו מופרכים, היו על מכפילים שלא קשורים למציאות, ועכשיו יש איזה דאונטרן, אז יש יותר הזדמנויות?
אני חושב ש... בוא נגיד שהמחירים התקדמו יותר מדי מהר ויותר מדי למעלה. והיום אנחנו חוזרים קצת, לא רק למציאות, אבל לפרופורציות היסטוריות. זאת אומרת, אתה צריך להסתכל בסטריה רחבה ולראות מה בדרך כלל נהוג. ואנחנו התרגלנו, זה פי 50, you know, ARR, נשמע סביר. No, סליחה, אין, כמעט שאין חברה שמצדיק את זה.
והיום, כלומר שהשווי של החברה הוא פי 50 מההכנסות השנתיות.
כן, בדיוק, מה, you know, annual, you know, run rate, כן. recurring revenue rate. אבל בעצם, היסטורית, זה לא היה ככה. והיום, למשל, אצל ה-comparables הציבוריות, ירדו המכפילים ב-software, ב-SaaS software, מ-12 עד 5-6, אוקיי? ואתה מתחיל לראות את זה מול העסקאות שנכנסות עכשיו.
אז אנחנו כמעט בסוף הפרק. עצה שלך ליזם המתחיל היום באמצע 22?
להתחיל. אוקיי, זאת אומרת, לעולם לא היה יותר טוב בארץ, בתור נגישות לכסף, נגישות לכל המנטורים. אתה התחלת עם חסות של Intel Ignite.
נכון.
אוקיי, יש כאלה עשרות בארץ, יש משהו יותר מ-200 חממות בלבד, יש מאות קרנות, יש אלפי אנג'לים, יש היום בארץ 100 חדי קרן, 100 יוניקורנס, ואם אתה מסתכל על האוכלוסייה של ישראל, אתה יודע כמה היו צריכים להיות כאן?
כמה?
בצורה פרופורציונלית לעולם? אחד. אנחנו 0.1% מאוכלוסיית העולם. למרות שאנחנו חושבים שאנחנו כזה גדול, אנחנו קטנצ'ק, אוקיי? ובמקום אחד יש לנו 100. אז המצב הוא בסך הכל מצוין, תתחיל. אבל תבוא עם רעיון גדול, אל תבוא עם משהו, you know, קטן. תחלום בגדול, אין זמן ל-small dreams, אמר שמעון פרס, נכון. זיכרון לברכה. אבל היום החלומות שאני רואה, מתגשמות מול היזמים והמשקיעים כאן, הם באמת גדולים. ואנחנו נהנים להשקיע בהידרוג'ן וגרין אנרג'י, ובשר מתורבת, ולוויינים, ופשוט אין סוף של רעיונות, אפילו בספייס, ו, you know, resources, there's going to be כזה כמויות של הזדמנויות שאני לא, למה לא ראיתי, וזה משאיר אותי צעיר, ובוא נקווה צעיר לנצח, you know, למרות שבסוף זה לא לנצח, אנחנו יודעים את זה, אבל מה שאני ראיתי בארץ, זה משאיר אותך צעיר, שכאן זה מקום ל-reinvention, יש לנו היסטוריה של חולמים, אוקיי? היינו כחולמים, אבל החלומות מתגשמות. ואני בתור מי שהיה כאן נוכח וחלק מכל הסיפור, מההתחלה, אני מרגיש עדיין שאני חולם, וחולם קדימה.
ג'ון מדווד, תמיד חולם בגדול. תודה רבה.
כל טוב, אביב.
תודה. ועד כאן 30 דקות או פחות, נגיד תודה לאינטל איגנייט, נותנת החסות שלנו, תוכנית בת 12 שבועות, שמפגישה יזמים ומנטורים בכירים מאינטל ומהתעשייה. כל סטארט-אפ שמתקבל לתוכנית, מלווה במנטור אישי שהוא יזם סדרתי מהתעשייה, ובמומחה טכנולוגי מאינטל, שדואג למקסם את הערך שהסטארט-אפ יכול לקבל מהחיבור לאינטל. אז אינטל איגנייט בוחרת לתוכנית של הסטארט-אפים פוטנציאל להביא לשינויים דרמטיים בתחום שלהם, ושיש להם את היכולת להוביל חדשנות בשוק הגלובלי. אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר, ועוסק בטכנולוגיות בוקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סקיוריטי ועוד, ייכנסו לאתר ותגישו מועמדות. Intel-Ignite.com, Intel-Ignite.com, כמו ששומעים, אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל פלטפורמה שאתם מאזינים לפודקאסטים, תיכנסו, תדרגו, תעשו סאבסקרייב, אנחנו נמשיך להביא לכם פרקים כל שבוע. עד כאן, תודה רבה.